ערב טוב, שבוע טוב. לפני שאנחנו נתחיל את השיעור, אני רוצה לעשות חיבור למה שהיה שבוע שעבר, מי שזוכר. שבוע שעבר אנחנו דיברנו שצריך להנציח את הנס. אתם זוכרים או לא זוכרים? מה היה?
אני ניסיתי לאתר את הרמב"ן, שיתפתי אנשים בתור תורה.
כן.
שמשה נתרפא ואחרי זה...
יופי.
ואנשים אמרו לי, לא יכול להיות שהרמב"ן חולק על
תורה של
חומה.
נו.
וניסיתי להתקשר אליך ולא עניתי.
ומה היה, מה היה?
חבל.
חבל, חבל. אז אנחנו דיברנו שבוע שעבר, שאדם שנעשה לו נס, וזה כל אחד מאיתנו, חייב להנציח את הנס, לספר את ניסה ויתברך, זה לא מספיק. אתה צריך לזכור את הניסים. אז לפעמים עושים סעודת הודיה, וזה טוב. אבל זה לא מספיק. גדולי עולם, כמו הרמב״ם, כמו ענקי רוח, אחרים, בראשונים ובאחרונים, היו קובעים יום, שהיום הזה היה יום קודש, לזכור את הנס של השם. הזכרנו את הפני יהושע, שחיבר חיבור שלם, כי השם עשה לו נס והציל אותו. אז כולנו עברנו נסים. שבוע שעבר שסיימנו את השיעור, המתוק הצדיק הזה, אליהו, רואים אותו? המצלמה צריך לראות אותו, רואים אותו? כן, יופי.
רגע, עכשיו, אני...
קרב אותו, קרב. אני תכף מעביר לו את המיקרופון. למה? יש לו סיפורים שהשם יתברך עשה לו, הכל אמת, נכון? אמת לאמיתה. ויש בזה כדי לחזק אותנו, כמה הקדוש ברוך הוא עושה לנו טובות, וכמה אנחנו צריכים לזכור. וזה הסוף השיעור שהוא דיבר איתי, אמרתי לו שבוע שבוע, ואני אתן לו לספר את הסיפור כדי לחזק את כולנו. יש לו כמה סיפורים, כמה יש לך? אולי עשרה, אבל הוא יבחר לנו שניים חזקים שיחזקו אותנו ואנחנו נלמד ממנו. זה לא קל לעמוד מול ציבור ולהתחיל לספר ניסים שהשם עשה, אבל זה המינימום, הכרת הטוב הפשוטה שהוא יכול לעשות. אז אני מעביר לו את המיקרופון, אנחנו נתחזק מהסיפורים, לאחר מכן ניגע בנקודה מפרשת שבוע ונשחרר אתכם לחיים טובים ושלום.
אמן, אמן לאמור.
ערב טוב לכולם, לפני שאני מתחיל, לפני שאני מתחיל אני רוצה לספר שבמשך כל החיים, כל יום ויום קוראים לי ניסים, בעיקר בכסף, שלא יצטרך בבריאות, אבל תמיד שאני צריך כסף, בשנייה האחרונה, בדקה האחרונה, אני מביא את זה בפרנסה, לא בדברים אחרים. כן, עכשיו הסיפור הראשון שאני רוצה לספר זה כשהתחתנתי בשנת 96, הייתי צריך לקנות דירה, מי שמכיר אותי, היה לי חנות בשער הגיא, התקשר העורך דין ב6:30, היה לי מלא אנשים בחנות, אני מרים את הטלפון, אומר לי חסך 10,000 דולר, היה לי כבר משלימה, היה אז משלימה, היה משכנתה הכל, 10,000 דולר תביא, קחתי, יש לך בית. אמרתי לו בסדר, סגרתי את הטלפון, לא חשבתי הרבה. למחרת בבוקר, אני פותח תמיד לחנות ב8, בא לי אל הקופצים מרבי נחמן, תכף אני אגיד מי השם, אתם מכירים כולם, מאמין שכולם מכירים, אלה בחוץ קופצים עם מוזיקה, והוא נכנס לקנות נעל, אומר לי, תן לי את הנעל הצהובה הזאת, כמו טימברלנד היה אז חיקוי כזה, מודה את הנעל, מסתכל עליי כך, אומר לי, מה אתה עושה בחיים? הוא אמר, כאילו, התחתנתי, ברוך השם, אני רוצה לקנות דירה, חסר לי 10,000 דולר, אבל אני גדול. מסתכל עליי ככה, אומר לי, 5 שניות, 10 שניות, אומר לי, יש לך מחר 10,000 דולר. מי אתה, מה אתה, לא מכיר, לא יודע מי אתה. בא למחרת בבוקר, הביא לי 10,000 דולר. אמר לי, יש לך דף נייר, היה לי אז דף מחברת של סידורים, חתכתי דף, כתב, אני שלום לגזיאל, מי שמכיר, במצבות. הוא, אפשר לשאול אותו, הוא חי, סיפור אמיתי. אומר לי, נותן לשי יעקב, תעודת זהות, זה כמה זמן, ככה היה לי אז חנות, עשיתי חשבון 3 חודשים, אמרתי לו 3 חודשים, באמת, הביא לי את הכסף, הלכתי לבנק, כסף אמיתי. קניתי את הבית, אחרי 3 חודשים החזרתי את הכסף. במשך השנים, 15 שנה, סיפרתי את הסיפור, שאני בשבעה בעיקר, אתה יודע, במקומות כאלה שזה מתאים, שהייתי צריך לקנות דירה, אלוהים לא נתן לי לסבול, הייתי צריך את הכסף, באותו יום למחרת בבוקר הביא לי את הכסף. מבחינת שי, זה נס, לא נס. אחרי 15 שנה רציתי לשמח אותו, כל פעם הייתי אומר, אני אלך ולהגיד לו שאני 15 שנה מספר את הסיפור שלו, שיהיה לו קצת נחת על הלב. יום אחד הגעתי, כבר לא היה לי טלפון שלו, לא כלום, נסעתי, ידעתי איפה הוא יושב שם בכניסה בבית קברות, אני הולך, היה שלוש מדרגות, כן, הוא אומר, שם אתה זוכר אותי? הוא אומר לי, כן, שם מהנעליים. אמרתי, אתה זוכר שהלוות לי כסף? הוא אומר לי, כן. אמרתי, סך הכל באתי לשמח אותך, להגיד ש-15 שנה אני מספר את הסיפור, שאלוהים לא נתן לי לסבול, הייתי צריך כסף, אני אומר, בבוקר, הביא לי את הכסף. הוא אומר לי, אתה לא יודע כלום. אמרתי לו, מה הכוונה? הוא אומר לי, לך 5 דקות הקפה? אמרתי לו, כן. עשה לי קפה, אומר לי, אתה יודע למה נתתי לך את הכסף? אמרתי לו, למה? אומר לי, אני חלמתי חלום, שאני צריך לקנות נעל צהובה, ולתת לאותו בן אדם את הכסף. ואני מספר 15 שנה, חצי סיפור. לא סיפור אמיתי, שאלוהים לא נתן לי לסבול. והוא אומר שזה הסיפור האמיתי שהוא חלם, שהוא בא לראה, עכשיו בשער הגיא, מי שמכיר את שער הגיא, יש את נעלי שי, את ביאנקה, יש היה אז ג'ייני מי שמכיר, היה את אבי הפרסי ואחרי זה אני, הוא התחיל משער הגיא, הוא לא ראה אצל אף אחד את הנעל, וזה נעל הכי נמכרת, כולם היו מוכרים אותה, הוא רק אצלי הוא ראה אותה, ונכנס וקנה את הנעל, זה סיפור אחד. סיפור השני, לא היה לי ילדים, ב-96 התחתנתי, 3 שנים ניסינו להביא ילדים, אין ילדים, אתה הולך לרופא, היה לי רופא אז מומחה שמתל השומר, אומר אין ילדים, חצוצרות סתומות, אין ילדים, תאמצו. הלכתי לרופא ברמת פולג, לא התייאשתי, שילמנו 1,500 שקל לפגישה, אז איזה רופא זקן. התחלנו טיפולים, מי שמכיר את שערי עזרא, דוד יעקב, הבן שלו, ארז יעקב, אומר לי אצלנו בעדה, מה קרה לך, שיר השירים 40 יום, תקרא אשתך בהיריון. אני תמיד הייתי עם דבוק, עם אמונה חזקה, תפילים וכל זה, אבל לא אדם דתי. אמרתי, וואלה, אם ארז אומר דבר כזה, מי אני? אני אקרא שירים, שיר השירים 40 יום, ואשתי בהיריון, נפטר לי הבעיה, הייתי ילד, אז ככה האמנתי. קראתי לה בשבע בבוקר, כל יום בכל רם, שיר השירים, ואני מאמין שאחרי 40 יום היא נכנסת להיריון, באמונה של 100%, לא 99, נפטר לי הבעיה. קורא לה כל בוקר, ככה כמה ימים היא גילתה שהיא בהיריון, 17 יום. 17 יום, מה הבנתי במשך השנים שאני מספר את זה, גם הייתי מספר, קרא לי נס, זה לא נס, שזה כוח האמונה, יכולתי לקרוא גם תהילים, לא שבשיר השירים אין, יש לו חוזק לתפילה, תפילה נהדרת ותפילה חזקה, אבל כוח האמונה, ככה אני רואה את זה, פרץ שערי עולם, ואחרי 17 יום אשתי נכנסה להיריון, אחרי 3 שנים, יש אותך עוד אחד קצר, אחרי 3 שנים, עוד פעם לא היה לי ילדים, ההבדל בין הילדים שלי, הילד הגדול פה 4 שנים, אחותי נפטרה, והחלטתי לקחת על עצמי לשמור שבת. גם התחלנו טיפולים אותו דבר, אחרי 3 שנים ייאוש. באותו חודש שהחלטתי לשמור שבת, אשתי נכנסה להיריון. איך אני רואה את הדברים? הפתח לי פה חודו של מחט, הפתח לך עולם. באותו חודש אשתי נכנסה להיריון, והנה ברוך השם יש לי 4 ילדים. אותו פרופסור מתל השומר אמר שלא יהיו לי ילדים. היום יש לי 4 ילדים, 2 בנים, 2 בנות. ברוך השם.
איפה כפיים, אחיה?
אני מסיים בזה רק שיש...
מגיע גפיים לבורא עולם.
בורא עולם, אנחנו כלום. אני רק רוצה להגיד שבורא עולם מלווה כל אחד ואחד מאיתנו. ומי שהוא שם לב שהוא עושה לו ניסים באותו יום, אז הוא שם לב. ומי שלא שם ולוקח את זה כמובן מאליו, זה לא מובן מאליו. זה מה שאני רוצה. אני מרגיש שלי יש שמירה, ובורא עולם הולך לידי כל יום. אבל זה אני, לכל אחד והרגשות שלו.
אמן.
צריך כל שיעור לפתוח ככה, כל אחד מכם עולה, מספר 2-3 סיפורים. וככה נזכור את הקדוש ברוך הוא כל הזמן. אז יהיה רצון שירווה נחת מהילדים שלו, גם הבנים וגם הבנות, וזה יעזור לכולנו לזכור את הניסים שהקדוש ברוך הוא עושה לכולנו. בפרשה שלנו, פרשת בו, יש את הפסוק שמנציח את יציאת מצרים, ויהי מקץ 30 שנה ו-400 שנה, ויהי בעצם היום הזה יציאו כל צבאות אדוני מארץ מצרים, אחרי עבדות כל כך קשה, שעבוד נורא, והיום עם ישראל יוצאים לחופשי. כשמשה רבנו מגיע ואומר להם שהקדוש ברוך הוא פקד את ישראל, כתוב היאמן העם, הם האמינו, אנחנו נצא מזה. אבל זה לא היה מספיק, הקדוש ברוך הוא נתן להם לסבול עוד מעט. כלומר, משה רבנו מגיע, ואז הוא ניגש לפרעה, פרעה במקום לומר בכבוד צור, הוא הכביד. הוא אמר, תכבד העבודה לאנשים ויעשו בה ולשעו בדברי שקר. כלומר, הוא הוסיף שיעבוד רגע לפני הגאולה, במקום שיהיה אור גדול, מתחזק החושך. השיעבוד נהיה חזק יותר. אז רבותינו לומדים מזה הרבה דברים. אני רוצה לומר נקודה אחת לפני שאנחנו ממשיכים. לכולנו יש נקודות שהנקודות הללו הן מצרים. זה נקודות חשוכות, נקודות שאנחנו מרגישים בהן מבית האסורים. זה יכול להיות מידות רעות, זה יכול להיות אהבות רעות, זה יכול להיות ניסיון כזה או אחר של כסף, או בריאות, או ילדים, או זיווג, או בעיות בשלום בית, וכן הלאה. אדם לפעמים מגיע למצב שאומר, ריבונו של עולם, עד מתי? אני אמור למשוך את הניסיון הזה, עד מתי? אין לי כוח יותר. ואז שכבר הוא רואה איזה נקודה של אור, במקום שמפה אני אצא לאור גדול, הקדוש ברוך הוא כביכול מכביד עליו את החושך. ומה הוא מחכה? שמתחזק באמונה גם עכשיו. אם אדם מצליח לעבור את המשוכה האחרונה ולהתחזק באמונה, הקדוש ברוך הוא פותח לו לגמרי ומוציא אותו מאותם מצרים, מאותם מצרים. ככה זה לאורך כל היהדות, כל הגלות שהייתה, גם בכללות עם ישראל וגם כל פרט ופרט. כל אחד מאיתנו עובר ניסיונות בחיים, בשביל זה באנו לעולם, לא רק לשמור תורה מצוות, אלא לשמור אמונים לבורא עולם, כל אחד בחלקה הקטנה שהוא קיבל. יש אחד, אין לו בחיים ניסיון בכסף. תמיד הוא ככה, נולד עם כפית של זהב, הוא חי תמיד עם כסף, אין דבר כזה שנגמר לו הכסף. אבל בריאות מעולם לא היה לו. יש אחד מעולם לא התמודד עם בעיות בריאות, אבל זיווג לא הגיע. הוא כבר מבוגר מאוד, ואין זיווג. יש אחד, זיווג הגיע מוקדם, אבל עובר 10, 20, 25 שנה, ואין ילדים. שבוע שעבר התבשרתי על יהודי נשן בשבע שנה שנפקד. לידו עומד מישהו, אולי לא מבין מה אתה מתלהב. אני אומר לך, אני כבר יש לי ילד בן 27, אני גם לפני 27 שנה התחתנתי. אבל אצלנו זה הגיע מהר, מה אתה מתלהב? מה זה להביא ילד? שטויות, מה? דברים צריכים למנוע מרוב שהיה אחד אחרי השני. הוא לא הבין מה ההתלהבות. אז הוא אמר לו, ואיך הבריאות? אמר לו, השם מרחם, אין עבר לא כואב. הוא לא הבנת. אצלי הבריאות בסדר. הילודה לא. אצלך הילודה כן, הבריאות לא. וכן הלאה, כולנו מתמודדים. השאלה, איפה אתה לוקח את ההתמודדות? אם אנחנו לוקחים אותה עכשיו, יודעים שרק בורא עולם עושה הכל, אף אחד לא מציק לי, אף אחד לא עושה לי דווקא, אשתי לא מפריעה, הילדים לא עושים, השכנים לא הלשינו, הבוס לא פיטר, החבר לא בגד, אף אחד לא עשה כלום. יש מנהיג אחד לבירה. ואני אומר לכם שהמשפט הזה נשמע כל כך טוב כאן בתנאי מעבדה, הוא על הכיפק. אבל רק מוציאים את האף שלנו החוצה מהשיעור, מתחילים לחיות בעולם, כמה זה קשה להצדיק את הדין שהקדוש ברוך הוא עושה הכל. קשה. כי אני רואה בן אדם שעומד מולי, הוא עושה דווקא. אז מה אני אגיד עכשיו, זה אלוקים? לא נראה לי. אבל זו האמת. היה יהודי אחד, שחיפש פרנסה הרבה זמן. הוא בצעירותו למד תורה, היה לו תעודת תורה, אבל הוא לא עמד בזה. שנה אחרי דו במסחר, ניסה כך, שהוא ראה שכל הכסף נגמר על עסקים שהוא פתח וסגר, החליט להוציא את תעודת הוראה, נער מעלה את האבק, והתחיל לחפש. פתאום הוא רואה כתוב, משרת הוראה עם משכורת של בעל עסק. מצחן בן אבני, אני רוצה להיות בעל עסק, אני רוצה כסף. הרים טלפון, תגיע לרעיון מחר. הגיע מנהל בית ספר, רואה אותו, הוא התלבש יפה, שם חליפה, שם עניבה, אומר לו המנהל, תראה, אני צריך אותך לכיתה מאוד מאוד קשה. הכיתה הזאת היא כיתה טיפולית, והילדים שם הם מאוד לא מחונכים בלשון המעטה. כיוון שכל מורה שהיה פה לא שרד, תקופה קצרה והם ברחו וויתרו גם על המשכורת. אז אני עשיתי קיבוץ. לפניך היו 10 מורים, כל אחד ויתר על המשכורת האחרונה. יש לי פה להביא לך עוד 40,000 שקל בממוצע של מה שאספתי. חילקתי את זה ל-12 חודש, על זה אני מוסיף עוד 3,000 שקל, אתה הולך לקבל משכורת של 2 מורים לכיתה אחת. מתאים לך? מה זה מתאים? בוא להתחיל, אבל רגע. מי אמר שאתה מסוגל להתמודד עם הכיתה? אם אתה לא טוב, זה לא יעזור. בוא ננסה. אמר לו, תראה עוד מהצלצול, כולם נכנסים, אני אבוא איתך ביחד, אני אשב בסוף הכיתה, זה בסדר, זה לא משנה שאני המנהל, הם לא מחשבנים גם לי. אז הכיתה רק שלך, תתמודד. אמר לו, נסענו. באמת היה צלצול, נכנסים, המנהל ישב בסוף, והכיתה ככה צרחות, צעקות, זורקים אחד על השני דברים. נכנס המורה, ראו אותו, חדש, לא מכירים אותו, אבל רגילים, כל יומיים יש מורה חדש שם. אז הוא אמר להם, בוקר טוב, מה שלומכם, איך אתם מרגישים? ואחד אומר לו, מה אכפת לך? מה, שאלו אותך שאלות, אתה שואל אותנו שאלות? הוא הבין את המצב, לא ענה. ואז הוא אמר, טוב, אנחנו נלמד היום נושא, תחיל לדבר, אחד התלמידים מתקדם עם הכיסא, חוזר אחורה. חורק את הכיסא ברצפה. ברוך, אתה יודע איך זה? המורה רואה את זה, לא יכול, הרעש הזה מציק לו. אז הוא רוצה לזרוק אותו מהכיתה, אבל הוא קולט את המנהל בסוף. אז הוא ניגש יפה לתלמיד, אומר לו, נראה לי שהכיסא הזה קצת לא נוח לך. בוא נחליף כיסא אחר. לקח את הכיסא שלו, שם לו. את הכיסא הזה, שם בצד, הוא ראה שהתייחס אליו יפה, שתק. המורה מסתובב, איכשהו מסתובב לכיוון הלוח, אחד התלמידים עשה ככה מטוס מנייר, זה רק את זה לפנים של המורה. הוא מסתובב ראה את זה, הפנים שלו נהיו אדומות, הוא ידע בדיוק מה הוא רוצה לעשות את התלמיד הזה, אבל הוא לא יכול. למה? המנהל פה ממול מסתכל, לא נעים, אני לא רוצה להפסיד את המשכורת. אז הוא מסתכל על התלמיד מהחביבות ואמר לו, אתה יודע, שברוך שאמר והיה עולם שאומרים בתפילה, זה נפל בפתקה מן השמיים. כך כתוב, ירדה פתקה מן השמיים, פתק שכתוב הנוסח של ברוך שאמר, גם אני זכיתי לקבל פתק מהשמיים. מה זה משנה אם זה פתק בצורה של מטוס או פתק אחר? התלמיד צחק, נהנה, הוא העביר את המסר, גמר את השיעור, אמר לי, אני תופס אותו, בוא לפה. כנס את נכנס, הוציא לו את החוזה, אמר לו, עוד 2,000 שקל אתה מקבל ממני. תחתום פה, חתם, תודה רבה להתראות, זה שמח. הוא רק מורה ומרוויח משכורת עתק. הוא מתקדם לכיוון היציאה, אומר, רגע, אני לא יכול לצאת לאוטו לפני שאני אומר תודה רבה. נכנס לכיתה חזרה, כבר יש שם המורה מקצועי. המורה עוצר, סליחה רגע, אני המחנך החדש. כיתה יקרה, תודה רבה לכם, תודה רבה, הוא לא אין שום בעיה, שמחה, מחר תבוא, תקבל עוד גירים ועוד מטוסים, מה שאתה רוצה. אמר תודה רבה, מי זרק ליד המטוס? שוב את היד, לך בעיקר תודה רבה. הם לא מבינים מה קרה לו. הוא הלך, זה המורה המקצועי, הוא אומר, תרגלו רגע, אני כבר חוזר. רץ אחר, הוא תגיד, השתגעת? מה לא תראה? מצב רגיל, אם אני לא מורה, אני מפרק אותם. אמר, אבל ישב פה המנהל, הסתכל עליי. אני נזכרתי בחוזה היקר שאני צריך לחתום איתו. בסוף זה שזרק עליי את המטוס, הוא זיכר אותי בחוזה. המנהל התרשם. אז אמרתי לו, תודה רבה, כי זה בזכותו. חזר המורה המקצועי. הלך אותו מורה, סיפר בערב את הסיפור שלו בשיעור תורה. צחק הרב, אמר לו, רבנו, למה אתה צוחק? סיפור אמיתי, מהיום בבוקר. אמר לו, אני צוחק, כי זה בדיוק מה שקורה לנו בחיים. בורא העולם מסתכל עלינו כל הזמן, הוא המנהל להבדיל. עיני השם, הם המשוטטות בכל הארץ, עלו את השמיים ואת הארץ, אני מלא. אם מסתתר איש ומסתרים אנוכי, לא הראינו לאום השם, השם, כל הזמן פה. הוא אמר לך, בני, תעמוד בניסיון. ואז מגיע מישהו שזורק עלינו מטוס לפנים, כמה מטוסים כאלו נוחתים לנו על אף מדי יום. פעם זה שחותך אותנו בכביש, ופעם זה הילד שמתחצף, פעם זו האישה שזה לא מסתדר כמו שאני רוצה, וכן הלאה. אומר בורא עולם, אתה זוכר שהמנהל מסתכל, וככל שזה יותר קשה, אז החוזה יותר שמן, או שאתה לא זוכר. מי שזוכר, הרוויח. מי שלא זוכר, מתחיל להתמודד ולהתבקח עם ילד קטן. עם הגברת, עם הבוס, שבאמת כולם רק שליחים. אבל זה קשה לזכור. לכן אמרתי, פה בשיעור, בני מעבדה, כולנו זוכרים שבחוץ זה רק ניסיונות. בפועל, אם נשאל, כמה מאיתנו באו וכלוך, כעסו, אפילו לא כעס קטן מתחילת השנה עד עכשיו? לא שנה אחורה. תשרי, חשבן, כסלו, טבת. 4 חודשים. לא, לא להגזימה.
רק על חמאס הוא כועס.
למה אתה
לא ככה?
תגיד היום.
היום הוא אומר אפילו, תראה מה זה. אליהו, כזה קשה לו לכעוס, למה? למה כועסים? כי זה לא מסתדר לפי מה שרציתי. ומי מסדר את העולם? רק בורא עולם. את זה נכנסו עם ישראל לקנות במצרים, לקנות אמונה ברמה גבוהה. איך יוצאים ממצרים? כל אחד מאיתנו יש את המצרים שלו. אם אדם מתחזק באמונה, ואיך זוכים לאמונה? איך זוכים לזה? אז יש הדרך הפשוטה לכל דבר בחיים, צריך לזכור אותה, וזה נקרא תפילה. היום הזה, שחלף ד' שבט, תאריך פטירתו של...
בבא סאלי.
בבא סאלי. סאלי במרוקאית, מה זה?
מתפלל.
אז הבעל התפילה, בבא סאלי, בעל התפילה.
אבא שלה.
אבא של התפילה. איך נהיים אבא של התפילה? מאמינים ב-100% שבורא עולם שומע אותי ויעשה את רצוני. אומר רבי נחמן מברסלב, כל תפילה היא פונקציה של אמונה. אם אתה מאמין ב-100%, תיוושע ב-100%. עומד אדם בתפילה, מתפלל, תאמר לו, השם שמר, אומר, אני מקווה, עד השמיים יש הרבה מרחק, מקווה שלא שימשו שם את הקליטה של הלוויינים, בגלל המלחמה עם החמאס, משבשים. אז למה אמרת, ברוך אתה השם? כל אתה מורה באצבע, הוא פה מולי. לא אמרתי הוא, הוא זה שם הנסתר. אתה זה נמצא מולי. ריבונו של עולם, אתה מולי. ואני אמרתי לך, ברוך אתה השם רופא חולי עמו ישראל. אני מאמין שאתה פה מולי ואתה מרפא אותי. אומר רבי נחמן, מי שמאמין ב-100%, יבשה ב-100%. מי שמאמין 10%, יקבל 10%. נמצאת הישועה אצל האדם. השאלה אם הוא מאמין או לא מאמין. על זה כתוב ברבותינו. יש מזמור, אולי אתם מכירים אותו, מזמור בתהילים. אשרי שבביתך עוד יעלו חסד אשרי אף שכח לא אשם שאדמה אלו אהב תהילי דוד. מכירים או לא?
כן, מדי פעם.
מדי פעם.
מזמור בתהילים זה מתחיל רק בתהילת דוד. בתפילה זה מאשר
שבו. מקסים. אז מה זה המזמור הזה? איזה מזמור זה בתהילים?
קוף ממי.
ומה איתו? כתוב שהוא חצי פסוק, והחיבור ממשיכה את החצי השני. נכון או לא? בכל יום אברך את החצי. ולילה שמכאן לא מבית. גדול השם עולל מאוד, ולגדולתו אין רגל. דור לדור שלך מעשיך, וגבורותיך הרגידו. כן, נמשיך. הדר כבוד עודיך, ודברי... כל הכבוד לכם. פתאום כתוב, קרוב אדוני לכל קורי אב. לא, ולכל אשר יקראו בבית, לא, אין שם ור?
לא.
איפה ור? אין ור? אז אולי לא יגיע לנתניה, אצלנו יש, לא? אומרים רבותינו, קרוב השם לכל קורי אב, יכול לכל? מה השם קרוב לכל מי שקורא אליו? תלמוד לומר לכל אשר יקראו הוא באמת. הסוף של הפסוק, באות קוף, בא ללמד על תחילתו. השם לא קרוב לכל מי שצועק אליו, רק למי שקורא לו באמת. היית מגיע לבבא סאלי, אומר לו, יש לי בעיה בחיים, בבא סאלי מתנתק לכל מה שהוא מכיר, ואומר, ריבונו של עולם, אני שם את נפשי בכפי בשביל הישועה של היהודי הזה. מגיע יהודי אבל גם בשבילו. והוא קורא מכל הלב, כל הלב, כאן עצמותיי תאמר לה. תפילה כזאת היא נענית, שאדם קורא מכל הלב, אבל אם הוא מתפלל, בפיו ובשפתיו כיבדוני, ויבור החג ממני, הוא מכבד אותי, אומר השם, עד בפה ובשפתיים, אבל הלב רחוק, אז הפסדנו, התפילה לא מתקבלת. מתי תפילה מתקבלת? כשאדם נדחק לפינה ויודע שאף אחד בעולם לא יכול לעזור לו. אני אתן לכם דוגמה פשוטה. יש יהודים טובים שהולכים לחדר לידה עם הגברת, עומדים בצד, מרגע שמתחילה הלידה, אז הוא מתחיל לקרוא, קוראים תהילים, יש קבלה מראשון לציון, מרן הרב מרדכי אליהו זצ"ל, לקרוא ספר יונה, מבטן שאול שבעתי, כמו שיונה יצאה ממעל הדגה, ככה התינוק הזה יצא בעזרת השם מהבטן, בריא ושלם, אז מתפללים, באותם רגעים, האדם שמתפלל, הוא יודע שאף אחד בעולם לא יכול לעזור. אבל זה לא מספיק. השם רואה שאתה מתפלל, אבל אתה לא עד הסוף. כמה פעמים סיפרו אנשים שפתאום המיילדת אומרת, עידה לחמצן, אנחנו מאבדים אותו, או מה קורה לאבא ששומע את זה מהצד?
קורה מהר יותר.
וואי וואי וואי, פתאום הוא מגלה מקומות בתוך הלב שהוא לא יודע שקיימים בכלל, ומשם הוא צורח להשם, אמא, תציל את הילד הזה. מה? ברור. בכל התשעה חודשים האלו, חס ושלום. עכשיו בדרך דיברתי עם יהודי מתוק, שסיפר לי שברוך השם אשתו נפקדה אחרי טיפולים, ואחרי תשעה חודשים הייתה לידה שקטה. איזה כאב לעבור את כל הלידה ויוצא תינוק מת. צער היום ונורא. עומד יהודי ושומע, עכשיו את המיילדת אומרת, אנחנו מאבדים אותו, יש ירידת דופק. איזה צעקה הוא צועק להשם. מתייצב, ברוך השם, ברוך השם. מה זה? זה קריאה להשם מכל הלב. כשעם ישראל היו במצרים, הפה שלהם היה סגור, לא היו יכולים להתפלל. פרעה אותיות העורף, הוא ישב על העורף וסתם להם דבר. שמת פרעה, ויהי בימים הרבים ההם, בים עוד מלך מצרים, ויאנחו בני ישראל בן העבודה, ויזעקו בתעל שמעתם אל האלוהים. רק נפתח הפה, הם צעקו ממקום כל כך עמוק, מיד הקדוש ברוך הוא שולח להם את הגואל. אז תמיד השאלה של כל היהודים לדורות, למה יציאת מצרים הייתה כל כך חשובה? והרבה תשובות יש על זה, ואני רוצה לגעת רק בנקודה אחת. יציאת מצרים הייתה השורש לכל הגלויות של כלל ישראל, ושל כל פרט ופרט לנצח עד ביד גואל צדיק. לכן משה רבנו לא הסכים לצאת לשכיחות, עד שהשם נשבע לו, שכלל ישראל יוכלו להיגאל. הוא אומר לו, השם אין בעיה, הם צריכים לזכור את יציאת מצרים, ללמוד אותה טוב, ואז הם יצאו מן הגלות. איך יוצאים מצרים? איך מוציאים את מצרים מתוכי, יציאת ישראל או יציאת מצרים? יציאת מצרים, אבל מצרים יצאו. אז הפשט שיצאנו ממקום שנקרא מצרים. מה העומק? צריך להוציא את מצרים מתוכי, יציאת מצרים, תוציא אותם. איך מוציאים את מצרים? איך מגלים את האלוקות? אני אשאל את זה בצורה אחרת. לכולנו יש ניסיונות של תאוות עולם הזה. יוצאים החוצה, יש תאוות. חנוך, תודה שיש דבר כזה, תאוות אכילה. אם הגעת ל-50 קילו, כמה אתה שוקל בו? 50, הגעת ל-50 קילו? 1.87 מטר, 50 קילו. בסדר, אז תאוות אכילה אין לך. יש דבר כזה, תאוות כבוד. יש תאוות ממון, יש תאוות נשים, יש דברים כאלו, אולי אתה לא יודע, אתה מותק. אבל תדע שיש דבר כזה. איך יכול להיות שיש אנשים שזה עובר לידם? מה, אתה לא מתרשם ויש פה דברים לא צנועים? למה אני צריך להילחם עם עצמי לא להסתכל? למה? ברוך מה אתה בברזל? עוברת מישהי לא צנועה. ראית כבר שהיא עברה, אתה מוריד את העיניים. ואז יצר רע אומר לך, תסתכל, תראה רק אם היא עברה, שהיא לא תיפול. אם היא תיפול חס ושלום, מה אתה? תעזור לה. ואתה אומר, אתה יודע מה אולי באמת, מה כתוב שהיא אישה טובעת בנהר, צריך להציל אותה, מה? מה יגיד עכשיו? אסור להסתכל, פריצות? צריך להציל, אז אולי גם פעולה היא תיפול. אז הוא מחזיר את העיניים, ההסתכלות הזאת היא אסורה. יש כאלה, זה לא מדבר אליהם. תגיד מה יש לך? מה, אתה לא מתאבא? אני מתאבא, ברוך השם. יש לי אישה, יש לי ילדים, הכל בסדר. אבל לא מדבר אליי. איך זה? ממון לא מדבר אליי. ואני לא מצליח להבין את זה. אליהו, יש לך תשובה בשבילי. ואז הוא אומר לך, תקשיב טוב, גיליתי את האהבה האמיתית לקדוש ברוך הוא, אני כל כך אוהב אותו, ששאר הדברים אני אוהב אותם, אבל זה מתגמד. אז שאל אותי אחד התלמידים, ואיך אני מגלה את האהבה לקדוש ברוך הוא ונעשה עובד השם כזה שכל הדברים בחוץ התגמדו? בזה מצאנו תשובה בפרשה שקראנו השבת, אתמול. הקדוש ברוך הוא קורא לאברהם, איש החסד, יצחק נעזר בגבורה, יעקב הוא כליל תפארת, אשתם יושב ועלי. אברהם עמוד החסד בעולם, יצחק עמוד התפילה ויראת שמיים, ויעקב אשתם יושב ועלים, זה עמוד התורה. בא הקדוש ברוך הוא ואומר למשה רבנו, ואירא אל אברהם וליצחק וליעקב ואל שדי. מה זה ואירא? מה כתב אונקלוס? כולכם קראתם שתיים מקרא ואחת תרגום בטוח? ואירא. רולדר, מה זה ואירא? מה כתוב? נכון, והתגליתי. מצוין. ההתגלות שלי הייתה לכל אחד מהאבות בצורה אחרת. כלומר, כולנו צריכים למצוא את הקדוש ברוך הוא בחיים שלנו. אבל לא כל אחד דומה לשני בהתגלות. אחד ימצא אותו מנקודת החסד בנפש. השני מנקודת העבודה, היראת שמיים, שזו התפילה. והשלישי מעמוד התורה. ואני אתן בדיקה פשוטה לכל אחד מאיתנו שיבדוק. יש אנשים לא מסוגלים לעבור יום בלי שהם עשו חסד למישהו. ושאתה אומר לו, כל הכבוד, הוא אומר לך, מה עשיתי בסך הכל? מה זה מה עשיתי? להכניס את היד לכיס, להוציא $1,000, להביא לבן אדם שפשט את היד. לא רוצים את זה בכל מקום. אדם מכניס את היד לכיס, הוציא 50 שקל, 100 שקל, 200 שקל, $1,000. הוא אומר, תאמין לי, זה מה שהיה לי הרגע, והייתי ליד האוטו, הייתי מביא עוד $1,000. למה לא? מה, יהודי צריך משהו? לא יודע. לא אני. אתה שומע אותו שהוא לא מפסיק לעזור בכל מקום, שאתה אומר לו תודה רבה, אומר לך, מה תודה רבה? מה זה לא הבסיס שלנו בתור יהודים? אתה רואה שהחסד נטוע אצלו כמו שצריך. דרך החסד, הוא יכיר את שאר המקומות שלו בעבודת השם ויגיע לאלוקים. יש יהודי שחסד זה לא המקום שלו, אבל תפילה כן. אתה יכול לראות אותו מתפלל, כבר סיימנו מזמן שחרית. הלכת לבית, אתה ראית, אוי, הפלאפון שחרתי בבית כנסת, חוזר אחרי חצי שעה, הוא עוד עומד עמידה. חכה לו, הוא עושה שלום, בוא רגע. מה יש לך להגיד כל כך הרבה? ולמה, כמה זמן עבר? אדוני, שעה מאז שהתחלנו את העמידה כבר בבית כנסת התפזר מזמן. לא שמתי לב. קרה לכם פעם? עמידה שעה? לא, 50 דקות, 40 דקות, חצי שעה, 20 דקות. לא, רבע שעה. לא,
הבנתי,
הכל הסיבורים.
כיפור.
לא, חוץ מהרב קוק, אני מדבר פה עלינו. אז לא, אז כנראה שתפילה לא. אז יש עמוד השלישי, ג' עמודים העולם עומד, תורה, עבודה, מילות חסדים. אז בואו נראה את התורה. לפעמים קורה לאנשים שיושבים ללמוד תורה, זה לא משנה מה הם לומדים, פרשת שבוע, הלכות, מוסר, אגדה, אל יעקב, גמרא. שעה 8 בערב הוא התחיל ללמוד. פתאום אתה בא אליו, הוא אומר, מה אתה עדיין יושב פה? הוא אומר, עכשיו התחלתי ללמוד, מה שעה, מסתכל, 1 בלילה. מה, 5 שעות אני לומד, לא שמתי לב? קרה לכם? מי שקרה לו, הוא יונק מעמוד התורה. מי שקרה לו תפילה ארוכה, והוא לא שם לב, הוא לא מרגיש שזה משהו שהוא חריג. הוא יונק מאותו מקום שנקרא יראת שמיים ותפילה. ומי שכל הזמן הוא מוצא את עצמו מחפש לעשות חסד, והוא לא מרגיש שזה משהו חריג, הוא יונק מאותו עמוד שנקרא חסד. זה נקרא ואירא והתגליתי אל אברהם, אל יצחק ואל יעקב. למה צריך את שלושתם? למה? לומר שכל יהודי שונה מחברו, אבל הוא שייך לאחד משלושת העמודים. או תורה, או עבודה שזו תפילה, או מידות חסדים. ואם אדם מתקשה למצוא את עצמו איפה הוא, תתחיל עם הילדים. יותר קל לנו להסתכל עליהם. תתחיל לאט לאט לקטלק את הילדים. הילדה הזאת היא נמשכת הרבה לתפילה. חסד קצת פחות. השנייה היא עמוד החסד בבית. כל הזמן מחפשת לעזור. השלישית כנועה לתורה. רק היא שומעת תורה, תלמיד חכם, בן תורה, הלב שלה נפתח. כל השלושה צריכים להתחזק באמונה בלי קשר. כי אמונה זה הבסיס. שקורה לי משהו שלא היה צריך לקרות, ואני יודע, לא הוא עשה לי. לא זה פגע בי. היה יהודי אחד עם חנות לאופניים. 40 שנה החנות הזאת הייתה, והוא פרנס את המשפחה בכבוד גדול. היה לו 10 בנות. הוא ניתן 9, הכל מכוח החנות הזאת. היה לו ברכה. הוא עבר איזה אירוע לבבי, הגיע לרופא, הרופא בדק אותו, הוא לא תשמע מכאן ואילך, נגמר מאמץ. הוא לא מה אני מתעסק, רק באופניים, מרכיב שלדות, תקן פנצ'ר, הוא אמר לו, נגמר הסיפור, סגור, אסור לך. אמר טוב, פיקוח נפש דוחה, השם יעזור. סגר את החנות, הלך לבית, הבת שלו האחרונה מגיעה, אבא מגיע לי מזל טוב, אני תכף סוגר את דבורת ומתחתנת. אבל המזל טוב ביתי, תבוקרי בפעיליון, תודה רבה על הבשורה, תביא את הבחור, נכיר, רץ מהר לרב. רבנו הושיע, 9 ילדים, לא הייתי צריך, השם שלח לי. הילדה הזאת, מה אני עשית? אין לי מה להביא לה. רב חשב, אמר לו, אתה יכול לעשות עבודות קלות? אמר לו, אסור לי שום עבודה, הנה האישור מהרופא. מה אני אעשה? הרב חשב, אמר לו, שמה, כמעט שאני מכיר אותך, אתה ישר נאמן, קנה כרטיס טיסה לארצות הברית, טיסה למקום פלוני, תלמיד שלי. עוד כתובת, זו עוד תלמיד שלי, עוד כתובת, זו עוד תלמיד שלי, 3 אנשים, תגיד שאני ביקשתי להביא לך כסף לחתונה, תחזור, כמה אתה צריך? אמר לו, 50,000 דולר יחזור לי. אבל לא אין בעיה. תגיד לכל אחד מהם, יתנו 15, והשלישי ייתן 20. זה שום דבר בשבילהם, בשבילי הם יתנו לך. תודה רבה רבנו, הוא כתב לו מכתב, חתם נתן לו. בא לבית, אשתו אומרת לו, מה? אמר לרב, אמר לו, הוציא ויזה לארצות הברית, לנסוע, להביא 50,000 דולר, ויהיה לנו מה לחתן את הבת. אתה בטוח? הרב אמר, אני יודע, אני מבחינתי לשבת פה. הלך, הוציא ויזה, אישרו לו, קנה כרטיס טיסה, מגיע לטרמינל 3, הוא אדם גדול, היה עסוק כל היום באופניים, יש לו גוף בריא. הסתכל עליו ככה איש, הוא רואה שהוא לא... הוא לא קשור, למה פעם ראשונה הוא בטרמינל, הוא מתפעל, מסתכל למעלה, מסתכל למטה, רואה את הגובה, רואה אנשים יורדים, להתלהב. כמו שזה פשש, פשש, פשש. טוב, אז בבידוק הוא לא מצא חן בעיניו כל כך, הוא בקשר, מגיע מישהו קצת בגודל, נראה לי מוזר, גם הנעליים שלו, נראה שם הסוליה כפולה. לא יודע, תבדקו. טוב, הגיע, מתקדם, מה הגיע, תסתיסה, בסדר? מראה את ה... תיק שלו, נראה בסדר. אמרו לו, טוב, תקדם. מתקדם, מגיע לשיקוף. טוב, תוריד הכל. מה יוריד הכל? אדוני, תוריד חגורה, אבל למה שאני אוריד חגורה? מה זה מתם? מה קרה לכם? מבטתי למקווה? אמרו לו, אדוני, זה הנועלים פה, מה זאת אומרת? הוא גדול כזה, גם ככה הוא גורר בלגן. רק הוא לא הבין באמת. תוריד. טוב. הוא מוריד. הוא לא תשמע, לא מספיק, תוריד את הנעליים, שמו את הנעליים שם, מתחיל לעשות לו בדיקה, אמרו לו, אדוני, מה אתה עם השיש אותי? תעזוב אותי, אני צריך לראות שאני עליך דברים חדים, אין לי מה, אני אשקר עליך? אדוני, זה הנעלים, אל תעשה בלגן. התחילו לצעוק עליו, לבזות אותו, למה הוא מפריע, הוא שותק. זה זה. אנשים התחילו להסתכל, עוברים, מסתכלים, צוחקים עליו. הוא שותק. בינתיים הוא שומע שהטיסה מתקרבת. הוא כבר התלבש, אבל הנעליים, הוא שואל את זה מהביטחון, מה עם הנעליים שלי? אמר לו, אדוני, הסוליה שם נראית כפולה, 3 אנשי ביטחון בדקו אותה, צריך לפתוח את הנעל, לראות שלא שמת שם כלום. אולי סמים, אולי דברים אחרים. אמר, אדוני, אני בסדר? אמר לו, אתה בסדר, התיק בסדר, הנעליים לא, מבינים. אמר לו, השם יתברך ילווה אותי גם בלי נעליים. מה זאת אומרת? אמר לו, זאת אומרת שעכשיו קראו, שהטיסה שלי יוצאת, אני לא יכול להתעכב. אמר לו, אולי כדאי לך לפספס טיסה, יהיה לך נעליים? אמר לו, לא צריך את הנעליים לשמור לעצמך. רץ מהר, עולה למטוס, ישב. אחרי כמה דקות, מרגיש דפיקות על הכתף. מסתובב, הוא רואה מישהו אמריקאי, יהודי. אמר לו, תגיד לי, איך עמדת בזה? ככה ביזו אותך שם למטה, צעקו עליך, אתה שותק, אחרי זה גם השאירו אותך בלי נעליים, אתה מגיע לפה. מה זה? אמר לו, תראה, אני לא ילד, אני כבר קרוב לגיל 60, אני יודע לומר לך דבר אחד, אף אחד בעולם לא עושה לי רע. אף אחד בעולם לא עושה לי טוב, זה הכל הקדוש ברוך הוא. כולם שליחים, הם עושים את העבודה שלהם, השם נתן להם בראש להשתגע עליי, תודה רבה, הוא יודע שאני צריך לעבור בזיונות עכשיו. מוטב שאני אעבור בזיונות ולא יתפוצץ המטוס באוויר. ככה אני חי. תשמע, כל הכבוד. לימדת אותי שיעור. תגיד למה אתה טס לאמריקה? כי אתה בלי נעליים. אמר לו, כל הסיפור, 10 בנות, 9 הוא חיתן, קיבל איזה אירוע, סגר את החנות, הולך להביא כסף, הראה לו מה שהרב שלו כתב. וכמה נראה לך שיביאו לך? אמר, אני מקווה 50,000 דולר, יביאו, זה הכל השם. זאת אומרת, פנקס צ'קים, כתב על זה 50,000 דולר, אמר לו, כך בבקשה, תהיה בריא. אמר לו, מה זה? השיעור שלימדת אותי שווה יותר מ50,000 דולר. אני איש עסקים, אני יודע להעריך שיעור תורה. מספר היהודי הזה, המטוס כבר עלה לאוויר, אחרי 12 שעות בקירוב, הוא נוחת מיודענו, פשוט עובר טרמינל, עולה חזרה על טיסה לכיוון ארץ ישראל, ונגמר הסיפור. הוא חוזר עם 50,000 דולר אחרי 24 שעות בערך.
בלי נעליים.
בלי נעליים. אבל עם 50,000 דולר. נעליים וכסף הולך ביחד. תראה נעליים, פתחנו את השיעור עם נעליים, סייבנו עם נעליים. ללמדנו מה זה אמונה, אמונה זה לא קשור. יכול להיות שאתה עובד את השם בחסד, יכול להיות שאתה עובד את השם בתורה, יכול להיות שאתה עובד את השם בתפילה, ומשם זה השורש להכיר את השם. אבל אמונה, לזכור שכל מה שאני עובר, הכל בהשגחה פרטית מדויקת, והכל לטובתי הנצחית. אשרי אותו אדם שמצליח להתחזק באמונה גם מחוץ לכותלי בית המדרש. שמישהו יוצא עליו, שמישהו קם עליו, שחותכים אותו, שפוגעים בו, שעושים לו. והוא אומר, ריבונו של עולם, אתה צדיק על כל הבעתי. אין אמונה ואין עוול צדיק וישר הוא. ככה יוצאים ממצרים. ההתחלה של הגאולה הייתה ויאמן עם. הסוף של הגאולה היה כשעומדים למרגלות ים סוף, כשהוא נקרא ונסגר על המצרים, ויאמינו בהשם משה עבדו. זה הסוד, להתפלל כמה שיותר, להתחזק באמונה ולהשתדל לעבוד אפילו בדברים הקטנים, להאמין שזה השם. נדבך על נדבך, אבן על אבן, ואדם מבנה קומה שלמה באמונה, הוא יגיע למצב שכל התאוות שיש בחוץ הן קורצות, אבל הן קטנות לעומת העונג הגדול של קרבת אלוקים. אז האדם זוכה לצאת ממצרים. יהיה רצון שנזכה לצאת ממצרים פרטית שלנו.
אמן.
נזכה לגאולה שלמה מהרה בימינו.
אמן.
ערב טוב, ברשות הרב כמובן. אנחנו, בעזרת השם, נותנים לנו הקצאת שטח לעירייה. למען להגדיל תורה ולהגירה כמובן, יש פה רוצים, בבקשה, אנחנו רוצים לרשום את האנשים.